אנחנו בדף למד זין ממשיכים לעסוק בתקנתו של הלל הזקן, תקנת הפרוזבול. אמר רב יהודה, אמר שמואל, יתומים אין צריכים פרוזבול. אם אם אבא שלהם היו חייבים לו כסף, אז השביעית לא מוחקת את החוב כלפי האבא שנפטר, ולכן הם לא צריכים פרוזבול, הם יכולים לגבות את החוב של אבא שלהם. וואי וואי וואי, נראה לי זה תלוי בדלת השנייה. אני חי, נראה לי תלוי בדלת. וכן תני רמי בר חמה, יתומים אין צריכים פרוזבול. למה? רבן גמליאל ובית דינו, אביהם של יתומים. נען אתם, אומרת המשנה במסכת שביעית, אין כותבים פרוזבול אלא על הקרקע. בשביל לכתוב פרוזבול צריך שללווה יהיה קרקע. למה צריך שיהיה לווה שיהיה קרקע? רש"י אומר שכל תקנת חכמים זה רק בדבר שכיח. מה ששכיח שיש ללווה קרקע שמשועבדת לחוב. אז במקרה שלא שכיח מילדא דלא שכיחא, לא תקנו חכמים. ואם אין ללווה קרקע, אז המלווה מזכה ללווה קרקע בתוך שדה, מקנה לו קרקע כלשהו, ועל סמך הקרקע הזאת ששייכת עכשיו ללווה כותב המלווה פרוזבול שהוא יכול לגבות את החובות. כמה כלשהו? אמר בחייה ברשי אמריו, אפילו קרקע של כלח של כרוב, אפשר לגדל עליה כלח אחד של כרוב. אמר רב יהודה, לא צריך אפילו להקנות לו קרקע, אפילו ישאילו קרקע, מקום, בחצר, להעמיד תנור וקיריים, כותבים עליו פרוזבול. עוד הגמרא, הנה, ועתני הלל, אין כותבים פרוזבול, אלא על עציץ נקוב בלבד. זאת אומרת שצריך שיהיה מחובר, או קרקע ממש, נקוב אין, שאינו נקוב לו. למה? עמי? והאיקה מקומו? עצם זה שהעציץ מונח על קרקע, הקרקע מושאלת לצורך העתיד, זה כבר מספיק. אתה אמרת שאני שם תנור, הקרקע מושאלת לתנור, זה כבר נקרא קרקע של הלווה. למה צריך שהציץ יהיה נקוב? צריך שיהיה לו קרקע שמשרתת אותו. לא צריך, מדובר דמן לחסיקי, הציץ שמונח על יתדות, על מתקן, אז הוא בעצם אין קרקע שמשרתת אותו, אז לכן צריך שלפחות הוא יהיה נקוב, שהוא ייהנה מהקרקע. רב אשי מקנה לי גידמה דדיקלה, היה מקנה ללווה גזע של דקל קצוץ וכתב עלי פרוזבול. רבנן דבר רב אשי, תלמידי חכמים בישיבה של רב אשי, מסרים מילאיו לדדי, בלי פרוזבול היו עושים בעל פה. תלמידי חכמים לא צריכים לכתוב פרוזבול, הרי אומרים אחד לשני, אתם הבית דין, אני מוסר את החוב אליכם, אתם הבית דין מוסר את החוב אליכם, ככה מדברים אחד עם השני, לא צריך לכתוב. וככה נפסק להלכה שתלמידי חכמים לא צריכים שטר. רבי יונתן מסר מילה לרבי חייא בר אבא, אמר לצרכין אמין מידי אחרינה, אני צריך גם לכתוב את זה בשטר ופרוזבול, או שמספיק שדיברנו בינינו? אמר לו, לא צריך את, עשית את שלך, זה בסדר גמור. הרעיון הוא שמסרת את החוב לבית דין. תנו רבנן, אם רש"י אמר, כדי שזה יהיה דבר, תקנה צריכה להיות ליחס למשהו שכיח, למה דבר נורמטיבי. הנורמה של הלווה יש קרקע, איזשהו משהו שהחוב מתייחס אליו. הדבר שהוא לא שכיח, לא תקנו חכמים. לא, הרי בפועל זה לא, זה כאילו זה מקרה נורמלי, כן, ככה רש"י אומר.
אבל זה לא רק בפרוזבול, זה בכל קניין בין תלמידי חכמים, לכאורה לא צריך הגבהה או משיכה או שטר.
כן?
לא, מה זה שונה?
לא, כי פה זה הכל תקנה כזאת, שהרעיון שלה הוא הוא לא קניין ממש. תנו רבנן, אם אין לו קרקע, אם אין ללווה קרקע, אבל למי שערב על החוב יש לו קרקע, האם זה מספיק? כן, כותבים על הפרוסבול, אם גם ללווה וגם לערב אין להם קרקע, ולחייב לו יש קרקע, יש מישהו שחייב כסף ללווה, אז באיזשהו מקום הלווה בונה עליו, הוא חייב לי ואני עם זה אחזיר למלווה. האם אפשר לכתוב על סמך של פרוסבול? כן, כי אמר לנו רבי נתן, תני רבי נתן אומר, מניין לנושה בחברו מנה? אם שמעון חייב לראובן מנה, וחברו בחברו, ולוי חייב לשמעון, יש שרשרת כזאת, לוי חייב לשמעון, שמעון חייב לראובן, אז בעצם לוי חייב לראובן. זאת אומרת, מישהו שחייב לשמעון שחייב לראובן, אז הוא אוטומטית חייב לראובן, ומוציאים מזה ונותנים לזה, כמו שכתוב, ונתן לאשר אשם לו. לא. נתן, עוד משנה במסכת שביעית. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השביעית משמטת את המלווה, משמטת את החובות, בין בשטר בין שלא בשטר. גם חובות שכתובים בשטר החוב נשמט, גם חוב שלא כתוב בשטר. רבו שמואל דאמרי תרווה, מסבירים את המשנה, מה שכתוב ששביעית משמטת חובות שכתובים בשטר, שטר שיש פה אחריות נכסים, שלא בשטר הכוונה שאין אחריות, שאין אחריות על החוב, אין שיעבוד נכסים, וכל שכן שמלווה על פה, שאם יש חוב בלי שיעבוד, בלי התייחסות לקרקע, בוודאי שהשביעית משמטת את החוב. כל זה שיטת רבו שמואל. ורבי יוחנן ורבי שמעון לקיש חולקים. אמרת רוויו, בשטר זה שטר שאין בו אחריות נכסים, שלא בשטר זה במיל ועל פה, אבל אם בשטר יש אחריות נכסים, אם יש שיעבוד, אינו משמט. מה המחלוקת? האם שיעבוד בקרקע נחשב כאילו כבר גביתי את החוב? כשהלווה שיעבד את בשטר כתב, הקרקע הזאת משועבדת לחוב, אז בעצם כבר למלווה יש ביד משהו, יש לו שיעבוד, שיעבוד קרקע, אז באיזשהו מקום הוא כבר גבה את החוב, החוב כבר אצלו ביד, ושטכנית הוא לא לקח את הקרקע, בסדר, אבל ממונית, עסקית, בעולם הממוני יש לו כבר נכס ביד, אז זה כבר נחשב כאילו הוא כבר גבה את החוב, אז כבר לא שייך פה שמיטת חובות. אז אם כן מחלוקת גדולה, האם שיעבוד קרקעות נחשב כאילו כבר זה גבוי ושביעית לא משמטת, או שזה עדיין לא נחשב גבוי ולכן אינו משמטת? לכאורה מחלוקת המוראים גדולה. תניה קבעת דר רבי יוחנן שלקיש, יש ראיה לשיטתם, כתוב שטר חוב משמט, ואם יש בו אחריות נכסים אינו משמט. הנה ברייתא מפורשת שאם יש אחריות זה לא, השביעית לא משמטת. תניה אידך, יש ברייתא אחרת, שאם סיים לו שדה אחת בהלוואתו אינו משמט. זאת אומרת, לא רק שאם הלווה סימן למלווה, אמר לו אתה רואה, זה השדה שאתה תקווה ממנה את החוב, כן, זה לא משמט. רואים שזה אותו רעיון שלא משמט, ולא עוד, אלא אפילו אם הוא כתב כל הנכסים שלי אחרים והרבעים לך, אינו משמט. אז אם כן, יש לנו ברייתות חזקות מאוד שהן מסייעות לרבי יוחנן בריש לקיש, שכאשר יש שיעבוד זה נחשב כאילו זה כבר גבוי ולכן השביעית לא משמטת. מספרת הגמרא, קריבי דרבי יסי, קרוב המשפחה של רבי יסי, אבל ההוא שטר, היה לו שטר, אבל כתיב באחריות נכסים, השטר הזה היה גם עם שיעבוד. עתה לקמד רבי יסי, היה קרוב שלו, שאל אותו שאלה בהלכה, אמר לי, משמת או לא משמת? האם החוב משתמת ואני צריך לכתוב פרוסבול על החוב הזה כדי להצליח לגבות אותו, או שאין שום בעיה, זה לא משמת, כי יש לי שטר עם שיעבוד קרקעות. אמר לי, אינו משמת, החוב הזה לא נשמת. את שבקי הלך, אותו, הלך אתה לקמא את רבי יוחנן, אמר לו, משמת. אתה רבי אסי לקמא את רבי יוחנן, אמר לו, משמת או לא משמת? אמר לו, משמת. מה זאת אומרת? אתה רבי יוחנן לימדת אותנו ששיעבוד קרקעות, אז לא משמת. אמר, אתה בעצמך אמרת אינו משמת. אמר לו רבי יוחנן, וכי מפני שאנו מדמים נעשה מעשה? זה היה לי סברה, אני לא יודע הלכה למעשה, אני לא לקחתי אחריות לדעת לפסוק הלכה שאינו משמת. זאת אומרת, להגיד יש פה חוב, התורה אמרה שהוא נמחק ואני אומר שהוא לא נמחק נגד התורה, זה חידוש, אני לא לוקח אחריות. אמר לו, רגע, אבל יש ברייתות לטובתך, ואתה נקבתי דמר, ראינו שתי ברייתות לטובת רבי יוחנן.
מה הוא בעצם אומר לו? זה היה דיון תיאורטי בישיבה?
אני דנתי בישיבה, אני לא יודע למה, כי זה חידוש גדול. התורה אמרה שהחוב נמחק, ואתה עכשיו אומר, החוב לא נמחק, צריך הוכחה לזה, אבל יש שתי ברייתות. אומר, כן, הברייתות האלו הן לשיטת בית שמאי. דיל מהי בית שמאי? שיטת בית שמאי, מסכת כתובות ומסכת ירמות, ששטר העומד להיגבות כגבוי דם, זה שיטתם. שטר עומד להיגבות כגבוי דם, זה שיטתם, ויכול להיות שלפי בית שמאי זה ככה. אמרנו גם במסכת סוטה, שיטת בית שמאי, שטר העומד להיגבות כגבוי, אבל בית הלל חולקים, אז אולי הברייתות האלו הם רק לפי בית שמאי. תנא נתא, אומרת המשנה במסכת שביעית, המלווה את חברו מעות על המשכון. אדם נותן הלוואה לחברו וביקש בתמורה משכון, אתה רוצה שאני אלווה לך כסף? אין בעיה, תביא לי איזה חפץ בינתיים שאני מחזיק אותו ליתר ביטחון. מקרה נוסף, מוסר שטרותיו לבית דין. אדם, המלווה אמר, אני לא מתעסק איתך, אני לוקח את זה לבית דין, בית דין, הם אחראים לפורת החובות. שני המקרימים האלו, אין משמתים. בשלמה, מוסר שטרותיו לבית דין, אני מבין. למה? כי לא אני גובה את החוב. אני לא עובר על איסור לגבות חובות בשמיטה. בית דין עושים את זה. תפסילו בית דין. זה החלטה של בית הדין, זה לא החלטה שלי. רש"י, הפקר בית דין הפקר. אלא מלווה על המשכון, מה איתם? למה אם אני לקחתי משכון לא משמת? אמר רבי לה, משום זה תפס לי. זאת אומרת, אני כבר גביתי את החוב, יש לי את החוב אצלי. אני הלוויתי לך 100 שקל וביקשתי חפץ ששווה 100 שקל, יש לי כבר ביד 100 שקל, אז אני לא רודף אחריך, אני כבר גביתי את החוב. אתה רוצה, תרדוף אחריי להחזיר לעצמך את החפץ חזרה, אני כבר גביתי את החוב שלי.
אמרנו זה תורת מול קרקע, שזה שכי?
מה?
שזה הפעולה שתוברת נגד קרקע?
לא, בפרוסבול. פה לא צריך פרוסבול, אנחנו לפני פרוסבול, בכלל לא צריך. אמר למאבאי, לפי דבריך, אם ילווהו ודר בחצרו, אם אני הלוויתי כסף למישהו ובינתיים אני סיכמתי איתו ש... כל עוד הוא לא מחזיר לי את החום, אני גר אצלו בבית, יש לו בית, יש לו נכס, אני משתמש בנכס. מה, אז בעצם כתוב פעם אני מחזיק ביד משהו, יש לי, אני כבר מרוויח. אתה רוצה, תשלם. אתה רוצה שאני אלך מפות שלם? אחי נמי דלא משמת, האם ככה? אמר לו, לא, שאני משכון. משכון זה יותר מאשר לגור בבית של מישהו. משכון זה ממש נחשב של המלווה, זה כאילו ממש ממש של המלווה, קני לי וקנוי לו. איך אנחנו יודעים שהמשכון נחשב ממש קנוי למלווה? זה מימרה של רבי יצחק שמופיעה בהרבה מקומות בש"ס. אמר רבי יצחק, מיניין לבעל חוב שהוא קונה את המשכון, לא פחות, שהמלווה לוקח משכון מהלווה, זה קניין, זה שלו. למה? כי כתוב שכשהמלווה מחזיר את המשכון ללווה, למשל, אם המלווה לקח בתור משכון סמיכה, בא ללווה הביתה, אומר לו, אתה רוצה שאני אלווה לך? אין בעיה, קח את הכסף, תביא לי משהו בינתיים, תביא את הסמיכה. טוב, אבל יש רוחות חזקות מאוד וקפוא, ובלילה לישון בלי סמיכה זה שיגעון. אז אומרת התורה, תעשה צדקה, תעשה צדקה, תחזיר לו את הסמיכה בלילה. מה זאת אומרת צדקה? של מי הסמיכה הזאת? אם זה סמיכה שהיא של הלווה, זה לא צדקה, זה שלו. אלא ודאי, אומר רבי יצחק, הסמיכה הפכה להיות של המלווה. ואומרת לתורה, תעשה צדקה, תיתן לו את הסמיכה בלילה, שלא יקפה מקור ברוחות. אם אינו קונה צדקה מיני, אלא ודאי, שהבעל חוב, כשהוא מחזיק את המשכון אצלו ביד, זה קונה, בעל חוב שקונה משכון, ולכן זה כבר הוא גבה את החוב, אז שביעית לא משמטת. נעתם. עוד משנה במסכת שביעית. עוד הלכות של שקושקות, של שפרוסבוך, של שמיטת חובות. המחזיר חוב לחברו בשביעית. אם אדם מחליט שהוא כן רוצה להחזיר חובות, למרות שמהתורה הוא פטור, הוא אומר, אני רוצה להחזיר חובות. צריך שיאמר המלווה ללווה, אני משמט. כן? אני משמט. ואם אמר לו, אף על פי כן, אני מתעקש, אני רוצה לשלם את החוב, בסדר. יקבל ממנו, אתה רוצה לתת לי? תתן לי. ואיפה אנחנו לומדים שצריך המלווה לומר בפה, במילים, ללווה, אני משמט? כי כתוב, וזה דבר השמיטה, כך נאמר פרשת ראה, שמות כל בעל משה ידעו. מה זה דבר השמיטה? צריך לדבר על זה. אמר רבא, ותלי לי, עד אמר אחי. זאת אומרת, צריך לחכות, כן? עד שיגיד, ואם הלווה יש לו כוח וסליחה, אם המלווה רוצה לחזור בו, אומר רש"י, יתלנו על עץ אם גברה ידו עד אמר לו אף על פי כן. כלומר, המלווה אמר ללווה, תשמע, אני משמט את החוב, אבל המלווה, למרות שהוא משמט את החוב, הוא מאוד מצפה שהלווה יגיד, אני נותן בכל זאת. אז מותר למלווה להפעיל לחץ כזה או אחר על הלווה, שהלווה יגיד, נכון, אני פטור מלשלם, אבל אני כן רוצה לשלם לך. מחדש רבה שמותר למלווה, ואחרי שהוא אמר, כן, אני נכון, נכון, אני להפעיל לחץ. וזה לא נקרא לו יגוס. אומר רבי, מה פתאום? הייתי והבעיה, כשהוא נותן לו, אל יאמר לו בחובי אני נותן לך. אם הלווה מחליט לתת למלווה בכל זאת, אסור לעשות את זה בתור תשלום חוב, אלא יאמר לו, זה שלי, אני לא חייב לך כלום, אבל אני נותן לך את זה בתור מתנה. מתנה אני נותן לך. זאת אומרת שברור לכולם שאסור שזה יהיה תשלום חוב. אמר לו, בסדר, אין בעיה, אומר רבא, במתנה, רק אני מפעיל עליך לחץ שתיתן לי מתנות, מותר לי. אתה לא חייב לי כלום, אבל אני משגע אותך עד שתיתן לי מתנות. תלי לינמי עד אמר אחי. כך שיטת רבא. אבא בר מרתא, שהוא אבא בר מניומי, אבא מסיק בי רבא זוזי, היה רבא, היה המלווה, הלווה לו כסף, והוא היה חייב לו כסף. הייתינו ניעלה בשביעית, הגיע אותו לווה בשנת שמיטה, הביא את הכסף לרבא חזרה. אומר לו רבא, כתוב במשנה שצריך לשמט, אני משמט, משמט אני. שקלינו ועזל, אמר, משמט, סבבה. הלך אבא ממיניומי לדרכו. עתה אביי, בנו המאומת של רבא, אשכח ידע ועציב, ראה את רבא עצוב. הלך לו סכום גדול של כסף, הוא הלווה, הוא אמר לו משמט, הוא הלך לתרות. אמר לה, מה יציב? מה? אמר לי, אחי, אח, מה מעשה? הלך אביי לאבא ממניומי, אמר לי, אמתת לזוזי למר, אתה גבית, החזרת את הכסף לרבא? אמר לי, אין. אמר לו, מה אמר לך? מה הוא אמר? אמר לו, משמט, רבא אמר לי שהוא משמט את החוב. אמר לי, ואתה אמרת לו, אף על פי כן, אתה מצדך הראית שאתה רוצה כן לשלם? אמר לי, לא. אמר לי, והיא אמרת לי, אף על פי כן, אבא שקלינו מינה. הרי אם היית מתעקש לשלם, רבא היה מסכים לקבל את הכסף. זה כסף שהוא מאוד מאוד חשוב לרבא. אשת מיה, המתינו ניאלי. עכשיו, לך תביא לו את הכסף. ואין מלא. תגיד לו, אף על פי כן, למרות ש... אתה משמת, אני מביא את הכסף. טוב? אבא רומינום הקשיב לאביי, אז המתינו ניאלי, הביא את הכסף לרבא, ואמר לי, אף על פי כן. שקלינו מיני. לקח את הכסף רבא בחזרה. אמר, לא אבא בידת, אבא יצאו מרמנה, אני מעיקר... אני רואה, אז זהו, הוא למעלה למד תורה, אבל הוא לא הבין עניין. היה צריך שהבא יסביר לו את הדבר הזה. אמר ביהודה, אמר רב נחמן, נאמן אדם לומר, פרוסבול היה בידי, היה לי פרוסבול, ואני יכול לגבות את החובות, ועבד ממני, לא מוצא אותו. מה הייתה, מה? כיוון שיש תקנה פשוטה של פרוסבול, אנחנו מעריכים שהמלווה עשה את פרוסבול, למה לא? זה כזה פשוט. אדם לא שב לי כיתר, רבה אחי לסור. אדם שיש לו אפשרות לעשות דבר ביתר, לא יעשה איסור. כי אתו לקמי דרב, ואדם היה לו חובות כספיים, המלווה, והוא לא היה לו פרוסבול וכו'. רב היה שואל אותו, מי זה פרוסבול היה לך ועבד? תגון זה פתח פיך לאילם. לפעמים אדם הוא לא יודע להתבטא טוב, הוא לא יודע להסביר, צריך להסביר ללכת לקראתו, להגיד לו, אולי היה לך פרוסבול, לא הלך לאיבוד, זה תעזור לו. הלכה נוספת אומרת המשנה תנן, וכן בעל חוב שמוציא שטר חוב ואין עמו פרוסבול, הרי אלו לא יפרעו. לכאורה כתוב ההפך פה, כתוב שאם למלווה אין פרוסבול לא יכול לפרוע. למה? בוא תשכנע אותו, תזכיר לו, אולי היה לו פרוסבול והוא שכח והלך לאיבוד. את הגמרא זה מחלוקת תנאים, האם אנחנו יכולים לעזור למלווה ולהאמין לו שהיה לו פרוסבול והוא איבד אותו. לתניא, המוציא שטר חוב צריך שיהיה עם הפרוסבול. החכמים אומרים, אינו צריך, הוא נאמן לומר, היה לי פרוסבול ועבד ממני. וכך ההלכה, שאדם נאמן לומר היה לו פרוסבול שעבד ממנו. אנחנו ממשיכים לעסוק בתקנות, דברים שהם מפני תיקון העולם. כל המשניות עכשיו הבאות לקראתנו, כל מיני דברים מפני תיקון העולם. עבד שנשבע, עבד גוי, עבד כנעני, שלקחו אותו הגויים לקחו את היהודים אחרים בשבי ופדעו, סליחה, שבו אותו גויים וישראלים, יהודים, פדו אותו. אם פדו אותו בשביל שהוא יהיה עבד, השתעבד. ואם פדו אותו לשם בן חורין, לא השתעבד. בא רשב"ג ותיקן תקנה שבין כך ובין כך השתעבד. הגמרא תסביר את כל הסוגיה הזאת, ומתוך כך תיכנס למערכת גדולה מאוד, מערכה מאוד גדולה, אולי הכי מרכזית בש"ס, של עבדים כנעני. כל הנושא של עבד כנעני זה יעסיק אותנו עוד הרבה דפים, כל המערכה של עבדים כנעני בערך עד דף ממה, מערכה של עבדים. במה יסקינן? מה מדובר? עבד הזה נפל בשבי ואנחנו באים יהודים ופודים את העבד הזה. אם אלי מה לפני יאוש, הבעלים של העבד לא התייאש, אז הם פדו אותו לשם בן חורי. אז מה אם פדיתם לשם בן חורי? הוא יש לו בעלים, הוא צריך לחזור לבעלים שלו, הבעלים לא התייאש עדיין. אמנם אתם אנשים טובים פדיתם אותו, אבל הוא צריך, תעשו השבת עבדה, צריך להחזיר את העבד לאדון שלו. אמר לו ישתעבד. אלא מדובר שהאדון התייאש, העבד נפל בשבי והאדון התייאש לאחר יאוש. באו יהודים טובים, פדו את העבד. אם הם פדו אותו לשם עבד, השתעבד. למה השתעבד לאדון הראשון? הרי האדון הראשון התייאש. למה אתם, אין לכם כבר דין לשעבד אותו? אין דין להשיב אותו חזרה למצבו המשועבד. אמר אביי, לא, לעולם המשנה מדברת לפני יאוש. אם פדיתם לשם עבד, ברור, חוזים השבת עבדה, מחזירים את העבד לרבו הראשון, כי הוא עוד לא התייאש. אבל אם פדו אותו לשם בן חורין, לא השתעבד, לא לרבו הראשון וגם לא למי שפדה אותו, לרבו השני. לרבו השני לא, ברור למה לא. דע לשם בן חורין פרקי, הוא פדה אותו לשחרר אותו. ולרבו הראשון נמי לא, למה לא? פה יש תקנה. דיל ממימני ולא פרקי.
איך פידו
פה יש האדון, אם הוא לא התייאש מהעבד, הוא עדיין רוצה את העבד, אז יש מצווה לעשות השבת עבדה. הוא לא פדה, מישהו אחר פדה. אז הוא צריך להשיב עבר שבת עבדה לאדון, להחזיר את העבד חזרה לאדון. מי השבי, וצריך להחזיר אותו לבעלים, לקיים מצוות השבת עבדה. נכון? אבל למה לא? כי אומר הפודה, אני שילמתי המון כסף לשחרר עבד. מה, אני משחרר, משלם כסף בשביל בן אדם אחר? למה שאני אשלם כסף בשביל זה? אם זה בשביל לשחרר את העבד שיהיה בן חורין, אני עושה חסד עם העבד הזה. אבל אם זה עניין של להחזיר אותו להיות עבד שלו, שהוא יטפל בזה, שהוא יוציא כסף, למה שאני יוציא כסף על הדבר הזה? אז כדי לעודד יהודים לפדות עבדים מהשבי, אנחנו מתקנים תקנה שאם אתה רוצה הוא יהיה בן חורין. אפילו אם האדון הראשון לא התייאש, תקנת חכמים שאתה יכול לפדות אותו לשם בן חורין. עבד כנעני חייב במצוות. ועכשיו כשהוא שבוי אצל גויים, הם לא ייתנו לו לקיים מצוות, ישגעו אותו. ככה שיטת אביי. ברשב"ג במשנה ואומר בין כך ובין כך השתעבד. אומר רשב"ג לא, כל העבדים חוזרים חזרה לאדון. למה? כסבר, כשם שמצווה לפנות בני חורין, כך מצווה לפדות העבדים. יש מצווה, ואל תחשור שם האנשים לא יפדו עבדים, כי הם יגידו מה פתאום שאני אפדה עבד בשביל מישהו אחר. זה לא קשור, יש מצווה ואנשים יקיימו את המצווה הזאת בלי, גם אם זה חוזר חזרה לאדון הראשון. עוד כאן הסבר המשנה לדעת אביי. אביי מעמיד את המשנה שלנו לפני יאוש של הבעלים ותקנת רבן גמליאל. כל העבדים, כל מי שמשחרר עבד מהשבי, הוא חוזר חזרה לאדון שלו, כי אנשים יודעים שזה מצווה גדולה ויעשו את זה כמו שצריך. רבא מסביר את המשנה אחרת לגמרי. רבא אומר, אם זה לפני יאוש, בוודאי פשיטה שהעבד חוזר חזרה לאדון. אלא הדיון הוא, לאחר יאוש, האדון הראשון התייאש כבר. אם פדית אותו לשום עבד, וזה נקודת המחלוקת בינו לבין אביי, לשום עבד הכוונה בשבילי, שאני אהפוך אותו לעבד שלי, לא של האדון הראשון, השתעבד לרבו השני. מותר לי לפדות עבד בשביל עצמי. אם פדיתי אותו לשם בן חורין, אז הוא לא משתעבד, לא לרב הראשון ולא לרב השני. לרבו השני לא הודע לשם בן חורין, פדיתי אותו כדי שיהיה בן חורין, ורבו הראשון למי לא, כי הוא כבר התייאש. רשב"ג אומר, בין כך ובין כך השתעבד. בכל מקרה צריך לשעבד אותו, להחזיר אותו חזרה לאדון הראשון. למה? למרות שהוא התייאש האדון הראשון, כדי חזקיה. ומה חזקיה? מה אמור בין כך ובין כך השתעבד? יש פה תקנה אחרת לגמרי, שלא יהיה כל אחד ואחד הולך מפיל עצמו לגסות, מפקיע עצמו מיד רבו. אנחנו חוששים שהעבד ימצא שיטה להשתחרר מהאדון. איך הם משתחררים מהאדון? אתה רואה שעוברים פה חיילים גוי, אתה אומר, אני נכנע, לוקחים אותך בשבי, ואז יבואו יהודים טובים, כמובן צדיקים, ויפדו אותך מהשבי, והנה, אתה משוחרר, בן חורין. אז כדי שזה לא יקרה את הדבר הזה, בא רבן גמליאל ותיקן תקנה, שעבד שמשתחרר, חוזר חזרה לאדון הראשון. אז הבנת שהפטנט הזה לא ילך. כך שיטת רבן גמליאל. יש לנו אם כן מחלוקת בין אביי ורבא איך להסביר את תקנתו של רבן גמליאל ואת כל מהלך המשנה. אז מחר בעזרת השם נמשיך לעסוק בנושא.